רשימות ואירע ובו מרכזות את כל 10 המכות מהאותות שקודמים למכות בפרשת ואירע ועד לסוף מכת בכורות ולתחילת היציאה שבסוף פרשת בו. כאן עסקנו בהרחבה בניסיון להבין את סדר המכות ולפי זה את מטרת המכות על פי הקביעה הידועה של רבי יהודה שהיה נותן בהם סימנים דצח הדש באחיו. זה ודאי שרבי יהודה שנתן את הסימנים דצח הדש ובאחיו לא נתן את הסימנים האלו פשוט כסימני זיכרון בלבד כדי לזכור את 10 המכות. נדמה שיותר קל לזכור את 10 המכות ולזכור את דצח הדש באחיו. רבי יהודה ביקש ללמד כמה דברים מאוד יסודיים על ידי צורת החלוקה הזו של המכות. ואני מבקש להיכנס לחלוקת המכות, קודם כל לראות לרגע אחד את תבנית המכות, וממנה להיכנס לדרך שאולי תוכל לענות בין היתר גם על כמה מן השאלות הקבועות שלא תמיד אנחנו נותנים עליהן את הדעת, השאלות הבאות. אם מטרת הקדוש ברוך הוא להוציא את בני ישראל ממצרים, תוך כדי ללמד את פרעו, את בני בכורי ישראל, הנה אנוכי הורג את בנך בכורך, הוא יכול היה לפתוח במכת בכורות, ולסיים בזה את סיפור 10 המכות. כבר נגענו בזה, אגב שנגענו בסוגיה של בני בכורי ישראל. ב' אנחנו רגילים להבין, וכשאנחנו לא מבינים ככה, אז אנחנו מבינים שצריכים להבין קצת יותר, שחייב להיות איזשהו קשר בין החטא לבין העונש. ואני מחלק את השאלה השנייה לשני חלקים. ראשית, במה חטאו המצרים כולם? כולם חטפו את כל המכות. להוציא את המיוחדים, את הירא דבר השם מעבדי פרעה, שבמצבים מסוימים מצליח להישמר מהמכות. אבל בעיקר, יכול להיות שדם וצפרדע וכינים, וזה ההסבר המקובל תמיד, מסבירים לאט לאט לפרעו שיש השם, ושצריך לדעת את השם, ומול השאלות שלו, מי השם אשר אשמע בקולו, לא ידעתי את השם וגם את ישראל, לא השלח, זה פרעו התנים הגדול הרובט בתוך יוריו, מראים לו לאט לאט איך הקדוש ברוך הוא שולט, בכל דירות או שלבי הטבע. מהדם שבא מתחת ליבשה, מהמים, דרך הצפרדע, עבור דרך הכינים, והעלות למעלה לחיות הנמצאות על היבשה, לערוב ולדבר ולעבור לאוויר אל השכין, ולעלות למעלה למה שמקיף את העולם, לברד ולהרבה ולחושך, עד שאתה מגיע לנשמה עצמה למכת בכורות. זה מובן ברמה העקרונית מול פרעו. וכיצד זה מובן כעונש על התפיסה המצרית כולה, כי כל המצרים נענשים בסיפור. מה יש במצרים שהענישה שלו המתאימה היא דווקא צפרדע ודווקא כינים ודווקא הרבה ודווקא חושך וככה? אז א', למה צריך את כל המכות? אם צריך את המכה של הנה אנוכי הורג את בנך בכורך ההרוג, קראנו לפני שבועיים במדרש, שחזל אומרים שם דבר שנשמע משונה יותר מן השאלה. כה אמר השם, בני בכורי ישראל, אם אין אתה, הנה אנוכי הורגת בנך בכוריך, הנה אנוכי, אומרים חזל, הנה אני עושה את זה מיד, אבל ראה שהקדוש, ראה הקדוש ברוך הוא, שאם יהרוג את הבנים הבכורים, אז מיד משלח פרעה את ישראל, אמר לא טוב, צריך להתחיל מהדם. מה לא טוב? ומה הרעיון? אם הרעיון הוא לשלח ולהעביר אותו את הרעיון של הבכורות, אז תעשה את זה. לעניות דעתי, כשרבי יהודה קבע בצח הדש באחיו, הוא ביקש לענות להרבה מאוד שאלות, גם לכל השאלות שהתאבנו עכשיו. ואני רוצה, מאיחור הזמן, להתחיל ישר בתבנית המכות. תבנית המכות, שהפסוקים שלה מופיעים פה במקור 2, מוכרת לכולנו. אני רק לשנייה אחת רוצה להראות איך מבחינה פרשנית ללמוד את המכות לפי רבי יהודה, זה ללמוד קודם כל פרשנות מקראית פשוטה נכונה. יש לנו כלל ידוע, אין עונשין אלא אם כן מזהירים. לא עונשין לפני התראה. פרעו בשלוש מן המכות לא מוטרה. הוא לא מוטרה בכינים, הוא לא מוטרה בשכין, והוא לא מוטרה בחושך. אם תסתכלו בסוף מקור א' ב-2, הפסוק האחרון, ויאמר השם אל משה, אמור אל אהרון, נטה את מתך והך את עפר הארץ, והיה לחימים בכל ארץ מצרים. בשונה לגמרי משתי המכות שלפני כן, לך אל פרעה בבוקר, הנה יוצא המימה, ניצבת לקראתו על שפת היאור, תדבר איתו, תגיד לו שמחר יהיה דם. אם הייתה התראה, אז הוא יכול לחזור בו. הייתה התראה והוא לא חזר בו, אני יכול להעניש אותו. אז ממה נפשך? אם מדובר פה בכללי אתיקה אחרים, כי פרעה הוא רשע ואין צורך להתרות בו, אז למה צריך להתרות בו בדם? והוא הדין בצפרדע, והוא הדין בערוב ובדבר, והוא הדין בברד ובערבה. אם לא צריך להתרות, אז למה בשלישית לא מטרים? קודם כל רבי יהודה כבר בשאלה הציב יסוד שצריך לתת עליו את הדעת. אם נעיה נראה, כל פעם, בשתי המכות הראשונות לפי השלשות, יש התראה, במכה השלישית אין התראה. כלומר, יש כאן מבנה. המבנה הזה יותר מדויק. ההתראה של המכה הראשונה מתרחשת מחוץ לארמון, קבוע. נסתכל שנייה באלף, כמו שראינו, הנה יוצא המים, איפה אתה הולך לפגוש את פרעה? ביאור. נסתכל בבית, בהתחלה. זאת התראה על הערוב. ב' מצד ימין, ויאמר השם אל משה, השכם בבוקר והתייצב לפני פרעה, הנה יוצא המימה. כי אם אינך משלח את עמי, אז מה להגיד לו? שיבוא הערוב וימלא את בתי מצרים, נכון? שוב התראה בחוץ. נסתכל בג' השלשה האחרונה, השלישית, את הבחורות אני משאיר בסוף עכשיו. השלשה השלישית מתחילה בג' בברד. ויאמר השם אל משה, השכם בבוקר והתייצב לפני פרעה. השכם בבוקר והתייצב, לא כתוב בו אל פרעה. כל פעם המכה השנייה בשלשות גם כן מקבלת התראה, אבל הפעם בבית, בארמון. בשתיים א', נסתכל במכה השנייה, ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה, ואמרת אליו, כה אמר השם, שלח את עמי ויעבדוני, ואם אין אתה לשלח, הנה אנוכי נוגף את כל גבולך בצפרדעים. אז מכת הצפרדע שהיא השנייה, יש לה התראה, אבל הפעם ההתראה היא בבית. בדבר, המכה השנייה בשלשה השנייה, ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה ודיברת אליו, כה אמר השם אלוהי העברים שלח את עמי ויעבדוני, עכשיו אתה כבר בבוא אל פרעה. ובמכה השנייה בשלשה השלישית, זה תחילת הפרשה שלנו השבת, ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותותי אלה בקרבו, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך, כי אם אין אתה לשולח עניינים מביא מחר הרבה בגבוליך. והמכה השלישית, כמו שראינו כל פעם, יש בה בלי כל התראה את המכה מיד. נדמה שרבי יהודה בא לענות תשובה. ברגע שחילקתי את העסק לשלשות, הרי שהמכה השלישית היא עונש על שתי ההתראות הראשונות שלא שעית עליהן. מרגע זה ואילך אני משוחרר מהתראה. המכה השלישית היא כבר תוצאה. אם נעמיק בזה, נגדיר את זה יותר עמוק. ההתראה הראשונה מתרחשת בחוץ. בואו נשים לב, יש פה תופעה מדהימה לעניות דעתי. ההתראות הולכות ומתקרבות אל האדם. הרי כל המגמה היא שפרעה ישים אל ליבו פעם אחת. בפעם הראשונה אני מטרה בו בחוץ. זה עוד לא הופך אותי, פרעה, למשלט כל כך על ידך. הלכתי בחוץ ותפסת אותי באקראי, פרסת את שרשרת השומרים ותפסת אותי ודיברת. המכה השנייה, ההתראה שלה כבר מתרחשת בפנים, בבית. המכה השלישית, ההתראה שלה כבר צריכה להיות מתוכך בפנים. אצלך בלב זה צריך להתרחש. ואם זה לא מתרחש, אני לא אתן לך עוד התראה. זאת התבנית של המכות לראשונה. אבל בזה אין די בלהבין את דברי רבי יהודה. רבי יהודה, כך נדמה, מבקש לטעון שיש שלושה עניינים שמחולקים במכות. היה זה המהר"ל מפראג, שלא ניכנס עכשיו לקריאת הדברים שלו, שקובע שהמכות כולם מסודרות על פי הסדר של ברית בין הבתרים. וכאן אנחנו מתחילים את הכל. הירידה למצרים, בשונה מהגלויות האחרות, היא איננה ירידה כתוצאה מחטא איקס. היא ירידה שנקבעה כבר בברית בין הבתרים, עוד הרבה לפני שהיורדים למצרים נולדו. לא מכירת האחים את יוסף גרמה לירידה למצרים, אלא ברית בין הבתרים שבה נאמר כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, גרמה למכירת האחים את יוסף שתזרז את הירידה למצרים. זה לא משחרר את האחים מחובתם המוסרית למה שהם עשו. זה רק הופך את הירידה למצרים למשהו הרבה יותר מהותי שצריך לעמוד על שורשו. על הירידה למצרים התבשר אברהם אבינו בברית בין הבתרים, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. וגם אחרי כן הם יוצאים ברכוש גדול, והידיעה הזאת היא הידוע תדע שמקבל אברהם אבינו כתשובה לשאלה שלו, במה אדע כי יירשם. הקדוש ברוך הוא נגלה אל אברהם מיד אחרי מלחמת ארבעת המלכים את החמישה, התזכורת הזאת היא מאוד חשובה, אומר לו בראש ובראשונה, יהיה לך זרע, אברהם שואל אותו, בן ביתי יורש אותי, דמשק אליעזר, הקדוש ברוך הוא עונה לו, צא החוצה, ספור הכוכבים, ויוצא אותו החוצה, ואברהם באמונה גדולה והאמין בהשם ויחשביה לו צדקה. ואז הוא פונה אל הקדוש ברוך הוא ושואל אותו, במה אדע כי יירשנה לגבי ירושת הארץ? הקדוש ברוך הוא אומר לו, קחה לי עגלה משולשת ועז משולשת ועין משולש ותור וגוזל ולוותר אותם בתווך, כל הדברים האלה מוכרים, אנחנו ניכנס אליהם היום אחר כך. ואז הוא אומר לו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם. ודור רביעי ישובו הם. עוד בלי להבין כלום, שימו לב לשלשות שיש בברית בין הבתרים. עגלה משולשת ועז משולשת ועין משולש. ושלושה דורות עד דור רביעי שישובו הנה, כלומר שלושה דורות שיעברו את הסיפור הזה, ובעיקר שלושה שלבים בעינוי. גר יהיה זרעך בארץ לא להם, גירות, ועבדום, עבדות, ועינו אותם 400 שנה עינוי. שיעקב אבינו חוזר מבית לבן והוא מבקש להישב בשלווה, הוא מבקש להישב בשלווה, אומר המדרש, כי הוא חשב שנתקיימו בו כבר שלושת השלבים האלה. הוא כבר עבד אצל לבן כעבד, עבדתיך 14 שנה. הוא הלך אליו במקלו והיה גר, עם לבן גרתי ואיחר עד עתה, והוא משתמש בביטוי של עינוי שהוא מתאר את ימיו אצל לבן, את עוניי ואת יגיע כפיי ראה אלוהים ויוכח עמי. ומשהוא עבר את השלבים האלו שנקראים גירות עבדות עינוי, הוא מבין שהוא כשיר לשבת בשלווה בארץ מגורי אביו, כלומר בארץ שעד עכשיו גרו בה כגרים. הוא מגיע חזרה אל הארץ, עשיו אחיו מפנה את הארץ עוד לפני שהוא נכנס, והוא מבין שנתמלאה שאת חטאיו, הארץ נתפנתה והוא ראוי לרשתה, לכן הוא מבקש להישב בשלווה. להבין את העומק של הבקשה להישב בשלווה. יעקב הנכד קולט היטב שהישיבה בארץ תבוא אחרי גירות עבדות עינוי. זה אגב לא חייב להיות 400 שנה. זה גם לא היה דרך אגב 400 שנה. זה היה 210 שנים. 400 שנה אומר רש"י והחשבון מהולדת יצחק. אין בעיה, היה אפשר לעשות את זה גם 20 שנה ולעשות חשבון אחר. יש כלל עקרוני, יסודי, דיברנו עליו יותר מפעם אחת, שיש נבואת פורענות שכתובים בשנים של פורענות, זה מקסימום. אני יכול לעשות תשובה ולשחרר את עצמי מהשנים, ובלבד שיתקיים הרעיון של גירות עבדות עינוי. זה יכול להתקיים גם במשך יום. אז הוא התקיים 20 שנה בבית לבן הארמי, ועכשיו הוא מבקש להישב בשנה. רק מתוך הלימוד שלנו בעשר המכות וביציאת מצרים ובירידה למצרים כולה, אנחנו נגלה מדוע זה לא הספיק בזה. הוא צדק לכאורה יעקב, אבל זה לא הספיק. הוא רוצה להישב בשלווה, אבל אז יוסף חולם את החלום שמוביל אותו עם בניו למצרים. כדי להיות שם גר ולהגיד לגור בארץ בנו, כי יעקב הנכד יודע שעוד לא נתקיימה גירות, ובניו גם יהיו עבדים ועניים. המהר"ל טוען איפה שכדי להבין את הירידה למצרים צריך ללכת לאורך כל הדרך בקודים האלה של גירות, עבדות ועניים. יותר מכל הפרשנים, נדמה לי שפיתח את הרעיון, ואני רוצה בזמן הקרוב להיות נאמן לו בשיעור הזה, שפיתח את הרעיון הזה בצורה שהיא מדהימה, גם בפשט, וגם לנו בני הדור שאחרי, הרב הירש זצ"ל בפירושו. ביום שישי בשבוע שעבר מלאו 110 שנים לפטירתו של הרב הירש, ואני רוצה להזכיר את זה בפעם האחרונה בשיעור, אבל קשה מאוד להשתחרר מהרושם העמוק שהדברים שאנחנו נלמד עכשיו גם במכות ואחרי זה בירידה עצמה למצרים ובלשונות הגאולה ובחמץ ובמצה ובחזרה לברית בין הבתרים, שהדברים האלה נכתבים קצת יותר מ-50 שנה לפני התופת הנוראית באותו המקום הארור בפרנקפורט על נהר מים, שהרב הירש עצמו כותב שכל מה שהוא מדבר עליו זה מה שהיה בעולם קדום, אבל העולם שלנו במקום הנאור הזה כבר השתחרר מהצירוף שנקרא גירות, עבדות, עינוי. זה רושם שקשה להשתחרר ממנו תוך כדי הלימוד, הוא חיוני לאזכור, אבל תוך כדי דברים הוא עולה מאליו. ניכנס למקור 3, מעט ממנו נקרא מבפנים, רוב הדרך נלך על פה. סיווגן של המכות הוא איפה הרב הירש בפרשה שלנו השבוע, בפרשת בערה, הפרשה שעברה, סיווגן של המכות הוא איפה כדלהלן. תוך כדי לימוד, אני חושב שנענה גם לכל השאלות שפתחנו בהן בהתחלה. גירות, על זה יענו שלוש המכות הראשונות בכל שלושה. כלומר, דם, ערוב, ברב. עבדות, המכות השניות בכל שלושה. פרבע, דבר וערבה. המכות השלישיות יענו על עינוי, והם קינים, שכין וחושב. מכת בכורות היא המכה האחרונה המסכמת, ובה אנחנו לא עושים עכשיו. היא ההשמדה עצמה. נגיע לזה. על פי העיקרון הזה, דצח עוסק בגירות עבדות עינוי ומבקש לפקח את המצרים ולפקח את העולם מהשיטה שמתחילה בגירות, עוד רגע נגדיר אותה, גירות בעברית שלנו פירושה שנאת זרים, עוברת לעבדות שפירושה בשיטה שלנו, במושגים שלנו, אדם עליון, משעבד, וממשיכה בשיטתיות של העינוי, שהיא אולי בכלל לא הגיונית מבחינת השאיפה של המשעבד כמישהו שמתיק משהו מהעובד. כי אם אני רוצה להוציא ממנו תפוקה, אני לא כדאי לי לענות אותו. לא כדאי לי להרוג אותו. אבל היא בנויה על השנאה הכוללת שעוברת את שלושת השלבים האלה. וצח, זה גירות עבדות עינוי במים וביבשה. הדש, זה בחיות הגדלות על הארץ, באוויר. באחיו, זה לפקח את העולם מהרעיון הזה בקוסמוס, בברד, בהרבה ובחושך. בהרבה, בחושך וב... כן, בברד, בהרבה ובחושך, באחיו. אני עובר לפסקה השנייה. דם ערוב ברד שווה גירות. בעמודה הימנית, פסקה שנייה. עכשיו ההגדרה. גר הוא אדם ששהייתו בארץ מותנית ברצונו ובסובלנותו של אחר. ביטחונה העצמי של מצרים, כדאי תוך כדי זה להיזכר בכמה מצוות יש בתורה כלפי הגר בארץ. כלפי גר התושב. אגב, הגדרה מרתקת. גר ותושב זה שני דברים סותרים. אבל יש גר תושב. כלומר, כל אדם שקיבל על עצמו שלא לעבוד עבודה זרה, או לפי דעות אחרות, לקבל על עצמו בלבד שבע מצוות בני נוח בלבד, הופך להיות הלכתית לגר תושב. כדי להתרחק לגמרי מתחושת הבעלות והגירים שליד. האדונים והזרים. עכשיו מצרים. ביטחונה העצמי של מצרים ינקה מיאורה. בזכותו ישבה גאה על אדמתה וליבה רם על כל אומה. אז דמתה עצמה בגין היאור הזה בלתי תלויה בכלל בחסדי שמיים, באומרה שלי יאורי ואני עשיתי לי. ראינו את זה בהפטרה בשבת. צריך להבין מה קורה במצרים. מצרים היא מדבר. אז במצרים יש יאור אדיר. היאור הוא קבוע. זה לא למטר השמיים כשתי מים. והוא נותן דרך קבע משהו שיכול להפוך את המדבר השומם הזה לארץ עתירת פירות. שכשכל העולם רעב צריך להגיע לשם כדי לקבל את האוכל. זה יוצר ביטחון עצמי אדיר, מופרז מאוד, שאני בעל בית. היאור הוא הבסיס לתחושת הבלבטי. באמצעות מכת אדם אמר השם למצרים, לי יאורך ולא לך. ברצוני יחרב יאורך ולא עוד אלא יעלה בעשה במקום ברכה וסגסום, ואותך יקים מאדמך. בעצם בעצמך אינך כי אם גר בארץ, אדוני הבעל הבית. כל עוד אני ארצה בכך, אתה תהפוך להיות פוגר. חינוך א', מצרים מפתחת תחושה של שנאת זרים, ועד הרגע הרביר שאומר, זה בא לידי ביטוי קודם כל מהצד הפיזי המעשי של מצרים. אבל אני רוצה לראות בזה הרבה יותר. תבואו ברשותכם שנייה למקור 4, נחזור עוד רגע לרביר שפה, כי הוא מאוד יסודי. אנחנו רואים כל הזמן את 10 המכות מול פרעו, ותמיד עומדת לנו השאלה, אז למה כל המצרים סובלים? אני רוצה לחזור למצרים. הסיפור במצרים מתחיל בפרק א', מקור 4, ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. עכשיו שימו לב מה אומר שם העם. העם עושה שם שלושה דברים בפסוקים. הדבר הראשון, הוא אומר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, הבה נתחכמה לו. ואז העם שם שרי ניסים. אחר כך, אחרי שהעם הזה הופך אותם לגירים, ניסים לוקחים מהזרים. שם שרי ניסים מהם, לא על עצמו, אלא עליהם. מס של מי שאינו תושב קבע. כלומר, הופך אותם לזרים רשמי, ואחרי ותמלא הארץ אותם. צריך לזכור מה היה לפני כן, הם היו רק בגושן. במכות ברור לגמרי שהיהודים נמצאים לא רק בגושן. ותמלא הארץ אותם. הם לא נמצאים רק בגושן, התהליך הזה מאוד מוכר היסטורית, כי היהודים גדלים. הם גדלים, הם עוברים לשכונות חדשות. כל דירה שמתפנית הופכת להיות של יהודים, לאט לאט מתפנים מקומיים. ויש המון המון שכונות יהודיות. מתחילה בעיה דמוגרפית, ומישהו הולך עוד מעט להגדיר אותם לזרים, עוד רגע ננתח היסטורית, למה? כי זה ניתוח מאוד מאוד חשוב. אם הם זרים, צריך כדי להגדיר את היותם זרים, לתת לזה תוקף מעשי. הם ישלמו מס של זרים. הם גרים פה כבר 200 שנה. אבל הם לא מהגזע של פה. הם ישלמו מס של זרים. עוד לא קרה שום דבר אחר. הם גרים. בפסוק י' ג' יעברו לשלב הבא. ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. גירות, עבדות. בפסוק י' ד' יעברו לשלב הבא. וימררו את חייהם. עבדות, עינוי. השלבים האלה מתרחשים אצל העם כעם. הרקע ההיסטורי לזה הוא מרתק. הפרשנים, אני הבאתי פה במקור 5 הרב הירש, אבל לא צריך את זה. הרב הירש מאיר פה הערה נכונה מאוד, אני אומר אותה על פה. הביטוי ויקו מלך חדש על... לא מופיע במקרא אף לא פעם אחת כביטוי לחילופים נורמליים של מלוכה בירושה רגילה. לקום על לעולם במקרא מופיע כמהפכה, כמלחמה שיצרה שלטון חדש. מלך חדש, בין שנתחדשו גזירותיו, כלומר, המלך הקודם כדי להתרצות על ידי השלטון החדש הפך להיות בובה של המגמה החדשה ושינה את אורו ונתחדשו גזירותיו. ובין אם נסביר כשיטה השנייה ברש"י חדש ממש, נוצרה פה עכשיו ממלכה חדשה. הרב הירש לא נוגע במה שהיום המחקר ההיסטורי הולך וטוען הרבה יותר, אבל כשאנחנו עוסקים במצרים הקדומה זה תמיד בערבון מוגבל, הזכרנו את זה פעם בהקשר אחר, ואם ההשערה הזאת נכונה זה פילי פלאות. במקור 6 מופיע פה סיכום של אותה השערה כפי שהוא מופיע במילואים לתורה שלמה, כפי שראשון הטוענים של זה זה יוספוס פלביוס, אבל הדברים מופיעים אחר כך בהרבה הרבה מחקרים מתקדמים. המלך החדש שקם על מצרים, כך טוענים, כתוב פה, חוקרים בדברי הימים של מצרים, שהמלך החדש הנזכר בשמות הוא בן ממשפחת המלוכה החדשה ה-19, שקמה אחרי מלחמה עם המלכים הקודמים ממשפחת הרועים הבדואים הנקראים חיקטו. יא תבינו למה אני מדגיש את זה, זו נקודה לא הכי חשובה בעולם, אבל אם היא מכונה, זה פילי פלאות, זה תוספת חשובה. ממלכת החיקטוס הזאת הם מבני שם שבאו ממדבר ערב ומשלו במצרים יותר מ-500 שנה. ובימי אחד האחרונים בממלכת החיקטוס עלה יוסף לגדולה. המלך הזה שאולי מרגיש שקיצה של ממלכתו בת מאות השנים קרב, מתחיל לחלום חלומות על רעה ועל חידלון המלוכה. והחרטומים מסבירים לו, אתה נופל, אתה עולה, הורגים אותך, אתה יוצא. על הרקע הזה יש לזה מובן עצום. וסמוך למיטת יוסף גורשו מן הארץ, עכשיו העיקר, וחזרה המלחמה לבני המצרים האזרחים, הנייטיבס, המקומיים. עכשיו תבינו מה קרה פה. המלך החדש הוא אחד שהגיע הנה והצליח להיפטר מהזרים ששלטו פה מאות שנים. התופעה הראשונה שתתרחש עכשיו היא שנאת זרים. התופעה הראשונה שתתרחש עכשיו זאת לאומיות מצרית, גאוותנית, גזעית, של השתחררות מממלכה ארוכת ימים שבאה מבחוץ והשתלטה עלינו. תור הזהב של הממלכה הזאת היה שהיהודי ההוא יוסף חבר עם הממלכה הקודמת והפך את כל המצרים ואת כל רכושם למולעמים לפרעו. עכשיו מגיע מלך חדש, יוצר הפיכה, סוף סוף מצרי אזרח, ומבטיח לכל המצרים עולם חדש. אותו לכל אחד. העולם החדש הזה שיובטח, בנוי קודם כל על הנחת היסוד הפשוטה. יש פה המון זרים, וצריך להטיל עליהם מיסי זרים. ומתחילים לבדוק תעודות זהות. שלב ב' יהיה עבדות, שלב ג' עינוי. נגיע עוד מעט לשלב ב' ולשלב ג'. צריך אגב להבין, שנאת הזרים הזאת, כמו כל רגע בהיסטוריה, לא עולה על דף חלק. גם בתור הזהב היפה של היהודים, שכל כך מחוברים למלך המצרי, יש כללי יסוד. למשל, לא יאכלו המצרים את העבריים לחם. כלומר, גם בימים היפים של מצרים, יש מועדונים שכתוב הכניסה לא ליהודים. אפילו בארמון שבו המשנה למלך יהודי, יש אכילה רק לגדעים. להבין את זה. הרקע הבסיסי של העם המסכן הזה שלא קשור לכלום, הוא עתיק. ועל הרקע הזה הולכת ומתפתחת שנאת זרים שיטתית, שעוד מעט תתקדם. אחרי התוספת הזאת אני רוצה לחזור למקור שלוש. הדם הוא המכה הראשונה ביאור. אם היאור מוכה, אתה לא בא לבית, אתה לא קבוע פה. היאור נותנת לך תחושת קבע. אחרי שאתה חוטף את הדם, באה המכה הראשונה בשלושה השנייה, המכה הראשונה בשלושה השנייה היא הערוב. הערוב זו חיית המדבר, שפתאום יוצאת מהמאורות שלה. במצרים לא מסתובב ערוב כל הזמן. אבל למה בעצם שלא יסתובב ערוב? הרי זו חיית מדבר. אז למה שלא יסתובב? ככה לא יסתובב. אולי התלמידים בגיאוגרפיה שאלו את זה הרבה פעמים את המורה, הרי זה מדבר, לא, לא מסתובב הרוב, כי פה יש יאור והכל בסדר. להבדיל, זה קרה ליהודים בשנה ה-40 במדבר. היהודים בשנה ה-40 במדבר, כבר עסקנו בזה פעם אחת, נמאס להם כבר מהלחם הקלוקל ומהניסים האלה של המן. אז הם אמרו, נפשנו קצה בלחם הקלוקל. העונש היה פשוט, וישלח בהם את הנחשים הסרפים. ראינו פעם, מדגישים שם הפרשנים נפלא. וישלח בעברית זה לא וישלח. וישלח זה נוח, וישלח את היונה. וישלח זה סך הכל לפתוח את הקופסה. זה נקרא וישלח. וישלח, אמר הקודש ברוך הוא, נפשכם קצה בלחם הקלוקל. אתם לא רוצים יותר ניסיות, אתם רוצים טבע. בבקשה, הנה הטבע. זה טבעי שיש נחשים במדבר, זה טבע, לא? זה גם טבעי שיש ערוב בערבה. זה דבר הכי טבעי. אלא מה? מה לא טבעי? לא טבעי שאתה חי. לא טבעי שאין ערוב. לא טבעי שאין נחשים. אבל תחושת העוצמה הנוראית שלך, הסוסיות העוצמתית הזו של סוס ורוחבו, לא נתנו לך אף פעם לשים לב, שבעצם אין שום סיבה הגיונית שלא יהיה פה הרוב. הרוב הוא המכה הבאה שהופכת את האדם מחדש לגר. גם החיות הן בלבטיות קבועות פה יותר ממך. מישהו נותן לך לחיות פה. אבל אתה לא בלבית פה. המכה האחרונה בסדרה הזאת היא הראשונה בשלושה השלישית, ושם זה הכי חזק, זה הברד. זה הברד. מכת הברד היא תילי פלו. מכת הברד היא המכה היחידה בכל 10 המכות, שכשהיא מתחילה, יש בה כל כך הרבה הקדמות מופלאות, אני מוריד ברד כבד אשר לא היה במצרים מן היום היווסדה ועד עתה. מה החידוש? גם אולי דם לא היה מן היום היווסדה ועד עתה. מה החידוש? החידוש הוא פילאית לו. במצרים לא יכול להיות גשם. גם את זה למדו הילדים בגיאוגרפיה. כי אין ים ואין הרים ואין התעדות, אז אין עננים, אז אין מים, אז אין גשם, אז אין מטר. אין מטר, עכשיו צריך להבין פילוסופית מה קורה. אין מטר, אז אין חקלאים שמסתכלים לשמיים ומחכים למטר. כשהיאור מתמלא דם, מה עושים מיד כל החקלאים? כל המצרים באים מסביב ליאור וחופרים מסביב ליאור שבעה ימים. איך נענש אדם הראשון בגן עדן? אתה התפתית על הנחש. זה היה יותר עכשווי ומיידי מהדברים שלי. בסדר גמור, אז קוץ ודרדר תצמיח. וזה התפך התוכל לכם. מה יקרה? יקרה דבר פשוט. שגם החקלאי הקשוח ביותר עלי אדמות, כשפעם תהיה בצורת נוראית, וכבר לא יהיה לו כוח, אז הוא יחדש שירים עתיקים ויתחיל להתפלל עוד פעם, ושוב יבקש מהשמיים גשם, גשם משמיים. בכל השפות. הצורך בגשם הופך אותך לתלוי בחסדים, לתלוי בחסדי השם. המכה הזאת של הברד הורסת לפרעו את כל התשתית הפילוסופית של פרעו האלוה ושל יאור אלוה. המטר שיורד במצרים מפחיד את פרעו יותר מכל המקום. אם יש מטר, יש מישהו שמוריד אותו. אם יש מטר, יהיו יותר ויותר אנשים שיתפללו למישהו הזה שיוריד אותו. אם אנשים יתחילו להתפלל למישהו הזה, הם לא יאמינו יותר בך. זה השלושה הראשונה. עכשיו לשלושה השנייה. אם אני שונא זרים, בעצם הדבר ההגיוני ביותר שאני אעשה, זה שאני אגרש אותם. שאני אזרוק אותם. אם אני לא רוצה אותם. אבל אם אני שונא, אז יש לי עכשיו את השלב הבא. אני לא רק שונא זרים, אלא אני גם חש אדום. אני חייב להצדיק איכשהו את תחושת האדמות שלי. כדי להצדיק מוסרית, פילוסופית, את תחושת האדמות, אני פועל בשתי צורות. האחת, אני לאט לאט מפתח תיאוריה של אדם עליון. אני אדם מסוג אחר. יש אנשים נחותים, יש אנשים מסוג על. שוב, לתיאוריה הזאת יש רקע נוח בעולם, כי מזמן לא יאכלו המצרים את העבריים לכם. זה צריך לזכור תמיד. מזמן כבר אין כניסה ליהודים. ברמות מסוימות. רק היהודים תמיד צחקו על זה, אמרו בסדר, ככה זה בנוי. יהודים נולדו מאות שנים במצרים לתוך עולם שכתוב על המועדון שאין כניסה ליהודים. אז מה? זה לא מפריע לנו לנהל את הכלכלה המצרית. זה לא מפריע לנו לנהל את הכל. זה מה שנותן גאווה לגויים. הם הרי חולפים, אנחנו נשארים במצרים. כדי לפתח תיאוריה של עבדות, יש שני שכנועים. הראשון הוא, אני אדם עליון. השני, למי שלא נכנס עוד לטירוף הזה, אני פיזית בעל רכוש. אני פיזית חזק. ואגב, לא היה יכול להתפתח כל עוד מצרים מול אמת, וליהודים יש את האחוזה הענקית בגושן. ויאחזו בה ויפרו וירבו מאוד. כדי שיתפתח היה צריך לעבור את המהלכים של שרי המסים. עכשיו נשים לב. אני עובר לעמודה השלישית. למעלה משמאל. צפרדע דבר הרבה. עבדות. מדוע? שתי אשליות ממלאות את ליבם של בעלי העבד, עדי ידמה להם לבעלים כי בצדק יתנסו על עבדיהם. הם הרי חייבים להצדיק את זה. האשליה של מי שסבור להיות אדם עליון, ואשליית בעל הכוח ובעל הרכוש היהיר. הנה הצפרדע, שנייה בשלושה הראשונה. תפילי פרעות עכשיו ערבית. החיה הנפחדת, החומקת מפני האדם אל ביציו אסור. תיטוש מחבואה, תופיע עזת פנים בכל מגורי האדם, תקפוץ ותעלה בחוצפה על גביהם של נושאי הכתר בגאווה ותורם, כי גם שרת זעיר ושפל לא יירא עוד מפניהם. למען יירפאו מצעירות גאוותם והתנסותם. מה שעושה הצפרדע במצרים, יעשה היתוש לטיטוס הרומי. מה אתה משוכנע? שמה? שאתה אדם עליון? הצפרדע הפחדנית, שכשהיא שומעת אדם, היא בורחת פנימה חזרה אל הסוף. תתחיל לקפוץ עליך. הורדת העליוניות של האדם היא המכה החינוכית הענישתית הראשונה לתיאוריית אדם עליון. הבעיה השנייה שלך, האדון, שאתה חושב שאתה בעל רכוש, וכיוון שאתה בעל רכוש, ממילא אני פחות ממך, אני נחות ממך, כי אני לא בעל רכוש. עכשיו מגיע הדבר השני, הדבר. הדבר הוא מכה פלאית. במי הוא פוגע? הוא לא פוגע במצרים. זה מכה מרתקת. הוא בכלל לא פוגע במצרים. זה לא כינים, זה לא שכין, זה לא דם. הוא פוגע, הנה יד השם הויה, במקנך. במי? בסוסים, בחמורים, בגמלים, בבקר, בצום. זה הכל. תראו את הרביר שזה. כל כך מדויק. ואחר יבוא הדבר וישמיד את הסוס, סמל עוצמתם, את החמור והגמל נושאי רכושם, ואת הבקר והצון עיקר קניינם. אז מה אתה טענת? אתה בעל רכוש? אין רכוש. למי נשאר רכוש? הירא מעבדי השם הניף את רכושו, את עבדיו, את רכושו, הוא מניף מהם. ואז כי הוא מניס את עבדיו מפני המקום הזה, עבד בדבר, לא משנה עכשיו, הוא פתאום קולט שכדי להיות בעל רכוש, בעל רכוש יכול להיות רק מי שיודע שהוא לא בעל בית פה. כלומר, מי שהוא עבד השם, הוא נשאר בעל רכוש. אני חוזר, אתם שמים לב מה קרה למצרים עכשיו? זה פלאי. אז תשכח מאדם עליון. המכה השנייה בשלושה השלישית היא הרבה. מה עושה הרבה? עוד נשארה לאנשים האלה תחושת גאווה חולנית אחת. כבר הולכים לשחרר אתכם. כבר הולכים לשחרר את המסכנים שלכם. אתם הולכים להפסיד את המלחמה, זה כבר ברור. מה עוד נותן לכם תחושת גאווה? חטפתם כבר 7 מכות. אבל מה עוד נשארה קצת תבועה שהברד לא חיסל? אז אדם עוד מחזיק טיפה תבועה, אז הוא מרגיש גודל. הרבה בא לחסל את שאריות התבועה שנותנות לך תחושה של ברד. מה שעוד נשאר טיפה, שבגללו אתה בדקות האחרונות, עוד לפני השחרור, תראה במי שאתה יכול. גם את זה אני אקח. תירוף, גירות, עבדות, עינוי, נגמר בעינוי. העינוי הוא נגד כל העבד. אגב, גם העבדות היא לא רגילה. ויעבידו מצרים את בני ישראל איך? בפרך. פרך, תירושו לפרוך משהו, לשבור, לפורר, לפרוך עוגה ולפורר אותה. רש"י כל כך עדין אומר, בפרך, פירושו, שנתנו לאנשים עבודות נשים, ולנשים עבודות על נשים. אולי נראה למישהו על פניו שזה פירוש כל כך מסמצם את רעת המצרים. מה סך הכל? אדם במקום לבנות פירמידות גדולות אמור לסרוג סוודר. חמד, לא נורא כל כך. להעביד בפרך פירושו להתעלם לחלוטין מהנטייה שלך, מההתאמה שלך, כי אין התאמה ואין אתה. אתה כלום. אתה יצור שנועד למלא תפקיד שלי. עכשיו יבואו מהעבדות לשלב האחרון. כי המגמה לא הייתה תפוקה. המגמה הייתה לא לראות יותר את הזרים האלה שמזמן אנחנו לא רוצים לאכול איתם לחם. את זה ינקנו כבר מאבא ואימא עוד מהזמן של תור הזהב בשלטון הקודם. תמיד לא אוכלים עם היהודים במועדון. עכשיו סוף סוף אפשר להפוך את זה לשיטה. המכות השלישיות בכל השלשות והעינויים הגופניים שעוברים המאמינים. הכינים, השכין והשיא של הכל החושך. אין פה בעיה לא ליאור ולא לרכוש. אתה פשוט תתגרד. אתה תסבול פיזית. אתה תחוש מה זה סבל גופני. שיא השיאים יהיה החושך. אני לא צריך לאסור אותך בתוך צריפים ולא בתוך מסודות. אני בעל הבית של העולם, יכול להשאיר אותך בווילה המצרית שלך, לא לעשות כלום, רק לעשות את העולם חושך כמו שאתה רצית לעשות אותו לחצי אחר, ואתה שלושה ימים תהיה כלוא בווילה שלך. לא תזוז ממקומך מילימטר. אני לא צריך להביא סורגים גדירות כדי לכלוא אותך. אני יכול להשאיר אותך כלו בארמון שלך. אגב, כמה ימים? שלושת ימים. למה שלושת ימים? זה בדיוק הזמן שמשה ביקש מפרעו לצאת למדבר כדי לחוג את חג השבועות. אתה לא מבין את זה? אתם לא מבינים את זה, מצרים? תבינו את זה עכשיו. בחושך קרה עוד עשור. בחושך אומרים חז"ל, מדרש מחריד. הזכרנו אותו פעם. חושך למה הביא על המצרים? מפני שהיו בישראל יהודים שהיו רוצים לקבל פטרונים מן המצרים. והאמינו במצרים הנאורה. והיו מקברים את מיתיהם. ולא רצה הקדוש ברוך הוא שיראו המצרים את היהודים מקברים את מיתיהם, אז הביא חושך על המצרים. אז באור הגדול שהיה לבני ישראל במושבותם, זה היה אור ל-20%. כך אומרים חז"ל בחושך. היהודים שהיו להם פטרונים מהמצרים הם מי שהאמינו באדם העליון בצורה כזאת או אחרת. זה עוד יחלוף השיגעון, זה עוד יהיה בסדר. זה הסדר. כשיעמיק, יגלה את הסיפור הזה מתחיל הרבה לפני. הפעם הראשונה שהסיפור הזה מתחיל כבר ראינו זה אצל המצרים עצמם. שאלנו שאלה ראשונה למה המצרים כולם צריכים לסבול. כי זה לא היה סיפור של פרעה. בסיפור הזה אין מישהו שהוא לא שותף. בסיפור הזה כל מי שלא מורד בפרעה והוא חסיד אומות העולם. הוא שיטה. גם בסיפור הזה של שואת מצרים היו חסידים. הירי דבר השם, היו לו יחסים מיוחדים. אבל בסיפור של מצרים יש מהלך שיטתי של עם שלם שנכנס לעסק ושם שרי ניסים, ועוד נשמע טיפטיפה מלכותי, כי לא כל אחד עוסק במחס, אבל ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, זה כבר מצרים, ומהרו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, וכל מצרי אכול רגשי נחיתות, מלא סיפורים מהסבא על היהודי שאוכל לו את כספו. עכשיו צריך הקדוש ברוך הוא להוציא את עם ישראל ממצרים. אז איך הוא יעשה את זה? יבוא אל משה ויגידו לכם אמור לבני ישראל, שימו לב כמה זה מדויק, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, נכון? והצלתי אתכם מעבודתם. הפסוקים נמצאים אגב במקור 8. והצלתי אתכם מעבודתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. ואחרי זה באות שתי הלשונות האחרונות שהן כבר אחרי היציאה, ולקחתי אתכם לי לעם והבאתי אתכם אל האדם, אל האדם. אז שלושת הלשונות שעוסקים ביציאה עצמה זה והוצאתי אתכם מתחת סבלות והצלתי אתכם מעבודתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה. את פלאי פלאות. אחרי שאני הוציא אתכם מתחת סבלות מצרים, אתם תהיו עבדים שלהם או לא? ודאי שכן, כי הרי אחרי זה מה אני צריך לעשות? להציל אתכם מעבודתם, זאת אומרת שאתם עדיין עבדים. נכון? מה הסדר? גירות עבדות עינוי. נו, אז עכשיו כשאני רוצה להוציא אותך משם, אז מה אני צריך לעשות? לטפל קודם כל בסדר הפוך, נכון? להוציא אותך מהעינוי, מהעבדות ומהגירות. והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. לסבול תחתיך זה לא להיות עבד שלך. זה להיות מעונים. תפסיקו להיות מעונים. שבש לרבה. יכול אדם לא להיות מעונה, אבל להיות עבד. ויעבידו. והצלתי אתכם מעבודתם. אבל נשאר הגירות. איך כתוב בתורה? שמי שהוא גר צריך להתחשב בו מאוד, כי אין לו גואל. לגר אין קרוב. הקרוב בתורה נקרא גואל. מי שהוא גר הוא זר פה, אין לו קרובים. אז אני קרוב שלכם, הקדוש ברוך הוא. אתם הקרובים שלי, אני הקרוב שלכם, ואחרי שאני אוציא אתכם מהעינוי, אני אוציא אתכם מהעבדות, ואני אוציא אתכם מהגבר. אחרי שתצאו משלושת אלה, אני אוכל לקחת אתכם לי לעם, והייתי לכם אלוקים. אני רוצה לחזור רגע לברית בין הבתרים. עוד מעט בזמן המאוד קצר שנשאר, או לא נשאר. אני רוצה לחזור רגע לברית בין הבתרים עוד מעט בשנייה אחת למסע, לחמץ, אבל שנייה אחת לברית בין הבתרים. כי המהלך הזה של גירות עבדות עינוי עובר איתנו כל פסח, רק לא שמים לב אליו. כל פסח, כל שנה, בעצם ההלכות שלנו. מה אברהם, למה אברהם בכלל רואה את ברית בין הבתרים? למה בכלל צריך ברית בין הבתרים? מוריי ורבותיי, אברהם לא שאל ריבונו של עולם מי אמר שאני אזכה בארץ. הוא לא שאל את זה אף פעם. הוא בכלל לא שאל שאלות. הקדוש ברוך הוא נתן לו אות על הזרע ויוצא אותו החוצה. הוא לא ביקש אות. הוא לא אמר במה אדע שיהיה לי זרע. הוא אמר הנה בן ביתי, הורש אותי, הוא דמשק אליעזר. לי לא נתת זרע. אומר לו הקדוש ברוך הוא, צא החוצה ספור הכוכבים. הקדוש ברוך הוא נתן לו אות בלי שהוא ביקש. נכון? עכשיו אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לעבור איתך לשלב הבא. דיברתי איתך על הזרע, על העם, על העתיד. עכשיו אני רוצה לדבר איתך על הארץ, אבל לא סתם על הארץ. בוא נסתכל רגע במקור 11. זה כל כך מדויק פה הפסוקים. ויאמר אליו, אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים. מי שהיה עוצם את העיניים ולא רואה את הפסוק, היה ממשיך אותו אולי אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זה לשני הפסוקים היחידים שזה כתוב. לא יודע מה היה באור כסדים. לא חשוב עכשיו מה חז"ל אומרים באור כסדים ומה הם לא אומרים באור כסדים. דבר אחד כתוב בפשוטו של מקרא. אם רוצים את סיפור כבשן האש עם הרן, לא רוצים את סיפור כבשן האש, כתוב פה שהיה אור, וכתוב פה לא אני השם שנגליתי, לא כתוב שיצאת מאור כסדים, לא כתוב שהלכת, כתוב אשר הוצאתי אותך, כמו והוצאתי אתכם מתחת תבלות מצרים. אברהם אבינו, אתה כבר חווית את ההוצאה, את העינוי, את הגירות, את העבדות. עכשיו העם שלך הלאה צריך את הדבר הבא. בואו נקשיב לזה בפסוקים. אנוכי השם אשר הוצאתיך מאור כסדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. הקדוש ברוך הוא עשה לאברהם הרבה דברים. הוא לא רק הוציא אותו מאור כסדים. הוא עשה לו ברית מילה ואמר לו לעקוד את יצחק ואמר לו המון דברים. אבל ההוצאתיך הוא ההסבר ללתת לך את הארץ הזאת לרשתה. המילה לרשתה היא החידוש של כל הפרשה, היא לא מופיעה לפני. ההבטחה על הארץ כבר ניתנה. לך אתן את הארץ הזאת ונתתי לך את הארץ הזאת. אבל לתת לך את הארץ הזאת לרשתה עוד לא היה. לא יודע פרטים, יודע רק דבר אחד, שלרשתה פירושו בעברית אחד משני דברים. או אתה מקבל את זה ירושה מאבא שלך, דבר שהוא בלתי אפשרי, כי זה לא נכון, אברהם לא מקבל את ארץ כנען ירושה מטרח. אז זה לא יכול להיות. או, וזה הפשט, שלרשתה פירושו אתה פוריש את יושבי הארץ הזאת, כמו שמופיע בלי סוף הפסוקים, ואתה תירש את הארץ הזאת. כלומר, לא כמו הסיפורים ההפוכים מהמציאות שמספרים תמיד, שניכנס לאיזו ארץ לא נושבת, וניכנס לארץ שממה, ופתאום יבואו הנה אברהם ושרה, ואחרי זה יבואו אברהם ושרה באו לארץ מאוד מאוד מיושבת. מיושבת בבתים ומיושבת באנשים, ובעיקר מיושבת בהרבה הרבה עבודה זרה. וגם בני בניהם באים מהמדבר לארץ מלאה בתים אשר לא בנית וחבורות אשר לא חצבת והכל מלא כל טוב והרבה טוב של עבודה זרה. אף אחד לא בא הנה למדבר. הפוך, אם היו באים למדבר זה היה קל כי לא היה ספר שופטים. אז לא היו יורדים איתו. אתה בא לארץ הזאת כדי לרשת אותה ולייצר בעולם, וזה הדבר הגדול של כל מה שאנחנו רוצים, עם ששולט בארץ והוא לא הופך להיות לאדון. עם שמוריש כל זכר של עבודה זרה בארץ. אין שום אדם זר בארץ שיש מצווה לגרש אותו. יש עבודה זרה ועובדיה שיש מצווה להוריש. הארץ הזאת לא יכולה לסבול עבודה זרה. הארץ הזאת בנויה על גר תושב. יש בה בלי שום בעיה גר תושב. יש בה את כל המציאות של גר, אין שום בעיה, ההפך. אתה מחויב במזונותיו של גר תושב. אתה מחויב לכלכל אותו. אלא אם כן, הוא מבקש להכניס הנה את התפיסה של אין אלוהים. משמעות התפיסה הזאת בסוף תביא למישהו אחר שיחליף את אלוהים. לאיזה מין פרעו אלטרנטיבי חדש. את זה אתה חייב להוציא מהם. שואל אברהם אבינו עכשיו את השאלה הבאה, היא פלאי פלאות, ויאמר השם אלוהים במה אדע כי יירשנה. איך אני יודע שתהיה לי הזכות לרשת? רבותיי, דקה לפני כן התורה סיפרה לנו שאברהם אבינו היה מלך העולם והוא ניצח במלחמת ארבעת המלכים את החמישה. הוא גיבור גדול. הוא לא שואל ריבונו של עולם, יהיה לי כוח, לא יהיה לי כוח. הוא שואל ריבונו של עולם, אני אוכל לרשת את הארץ? זרעי יוכל להוריש ולרשת? אני הרי יודע מה תפקידי בארץ הזאת. אני אוכל להקים מדינה שהיא ממלכת כהנים? אני אוכל להקים מדינה שהבעל הבית בה הוא עבד השם? אני אוכל להקים מדינה שההבדל בין המלך לבין האזרח בה זה שהאזרח מחויב לכתוב ספר תורה אחד והמלך שניים כדי לזכור פי שניים שהוא עבד השם? מדינה כזו אני אוכל להקים? במה ידע כי יירשנה? ויאמר אליו, קרא לי עגלה משולשת ועז משולשת ועין משולש. ותור וגוזם. יש כאן שלושה סוגים של בהמות וחיות. ואז אתה צריך ללכת ולבטר אותם בתווך, אבל את הציפור לא בתווך. העגלה זו הפרה, והבקר, הבקר זאת בהמת העבודה. זה לא חמור, נכון? החמור זו בהמת מסע. הגמל זו בהמת מסע. הם אגב לא קשרים לקורבן. הפרה, הבקר, זו בהמת עבודה. חורשים בשור. אחרי שאתה עוסק בעגלה המשולשת, תיקח גם עז משולשת. העז נקראת על שם העזות שלה. לעז יש קרניים, והיא נוגחת ומתנגדת לכל מי שבא אליה, חוץ מלאדונים שלה שאליהם היא מצייתת. יש לה כוח של התנגדות. העיל הולך בראש המראה, זה הכבש הזכר הגדול הגיבור, שהוא יהיר מאוד, יש לו עוצמה. השורש של המילה עיל אגב זה כוח, אייל, כוח. לכן כשרוצים לדבר על אילי הון או אילי מואב, מדברים על אילים ולא מתכוונים לאיילים. כאיילים אשר אין להם מראה. זה איזה מין דבר עם עוצמה גדולה בלי המראה. יש עגלה משולשת, ומה עושים עם העגלה המשולשת הזאת? מבטלים אותה. יש עז משולשת, מבטלים אותה. יש עיל משולש, מבטלים אותה. ויש ציפור, אבל הציפור מעניין מאוד נקרא על שם שני הדורות. תור והתינוק שלו הגוזל. זה מאוד מעניין. למה לא פרה והתינוק שלה העגל? או עיזה גדולה ועז קטן ונחמד? או כל אחד מהם. אחרי זה שהוא הולך לבטר אותם בתווך, אז לא כתוב את התור והגוזל לא בתר, אלא את הציפור לא בתר. הזמן כל כך מאוחר, אני קורא את הרב הירש בסוף במקור 12. סופו. ויקח לו את כל אלה בעמודה השלישית מצד שמאל לקראת הסוף. ויקח לו את כל אלה, הוא העמיד לרשותו את כל אלה. זו תשובה לשאלה איזו, במה עדה? כי ירשנה. ויבטר אותם בתווך, השם בטר אותם בתווך. נכון? ואברהם רואה את זה במחזה. מה זה משולשת? עגלה משולשת, עז משולשת, עין משולש. מתי ישובו הנה? דור? רביעי ישובו הנה. כלומר, אז מה זה משולשת? שלושה דורות שבהם עוד לא ישובו אלא יהיו גרים ועבדים ומעונים. זה המקרא. בשלושה דורות של בני אברהם הוא שבר את כל כוח המעשה, את כל כושר ההתנגדות ואת כל הזכויות. ואת הציפור לא בטר. עכשיו נלך עם זה לאט. ובמילים אחרות, אני מדלג שתי שורות, שלוש שורות, לקראת הסוף. ידוע תדע כי גר יהיה זרעך. הם יהיו נטולי זכויות בארץ לא להם. איילים בלי נראה. איל מבוטר. יבואו למצרים, וכשכל מצרים תלאים את עצמה, התיישבו היהודים המסודרים בגושן, ויאחזו בה, ויפרו וירבו מאוד, והכל מסודר. הגויים הופכים להיות הרעבים שעל חשבונם מתפרנסים היהודים. עכשיו לוקחים את העיל העשיר והשמן הזה ומבטרים אותו. שלוש פעמים, בסך עדש ואחר. הם יהיו עבדים נטולי כוח פעילות. כמו העגלה בהימת העבודה. שפשוט מבטרים אותה כמו שמעבידים בפרך, שוברים. הם יהיו מעונים, וזה השיא. ואז הם יסבלו את הכל בכלל בלי להתנגד. ואנחנו, הבנים והנכדים הטיפשים, מרוב טיפשות נשאל איך לא התנגדת. הנה זו העז המבוטרת. פשוט יבטרו את העזות, את הקרניים, את הנגיחה, את הכוח למרוד, יחתכו. כשיבטרו את הכל יישאר דבר אחד. הכוח לאות. אנחנו נשארים בני מלכים. ואף על פי כן יהיו מזומנים לגאולה, ואת הציפור לא בטר. אגב, מי זו הציפור? התור והגוזל. בתור ובגוזל מופיע הקשר בין הדורות. מי שיש לו סבא ויש לו נכד. מי שמחובר לקהילה, מי שמחובר לתור, גם אם הוא גוזל קטן. ואת הציפור לא בטר. גזירת עבדות, גירות ועינוי נגזרה על בני אברהם. העגלה המבוטרת היא עבדות, העז המבוטרת היא עינוי. העיל המבוטר הוא גירות מחוסרת קרקע ונטולת זכויות של עיין. כל שנה בפסח, עוד לפני שאנחנו נכנסים לליל הסדר, אנחנו מוודאים לעצמנו שאנחנו שלולי חמץ. החמץ זה העושר. החמץ זאת העצמאות. המצה זה לחם העוני. החמץ זה מה שמכניס קצת את הניפוח למצב ועושה עם השיעור שבעיסה את הלחם, לחם של בלבית. בחמץ יש שלושה איסורים. דבר שאין ואף איסור אחר. יש איסור אחד של לא יימצא ולא ייראה.
יש איסור שני של אכילה. כל מחמצת לא תאכיל. יש איסור שלישי של הנאה. אני לא יכול ליהנות מן החמץ, גם אם הוא לא ברשותי. אבל אסור שהוא יהיה ברשותי, גם אם אני לא נהנה ממנו. נכון? לכן אני צריך לבטל אותו. לא יימצא, זה ביטול הרכוש. לא לאכול, זה עינוי. ולא להנות. הרב הירש מתאר את זה כל כך עמוק. לא להנות זה לבטל את זכות השימוש שיש לי בחפץ. יש כאן את אותו סיפור. יש כאן גירות. יש כאן עבדות. אין לי זכות שימוש. זה לא שלי. גם אם זה ברשותי, זה לא שלי. אין לי בכלל בעלות. אני לא בעלים פה. אני גר. אני עבד. ואני לא יכול לאכול. רק מי שיודע להתחיל בגנות יכול להגיע לסיום בשבח. רק מי שביטל חמץ ובדק חמץ ומיער את החמץ ומחר את מה שנשאר לו והקדים את כל סיפור החמץ לא כמו בכל שבת וחג לערב השבת דקה לפני אלא נכנס מתוך איסור חמץ קודם עוד לפני שהוא אוכל מצה. יש יום כזה שבו כבר אסור חמץ אבל עוד אתה לא רשאי למצה. רק מי ששחרר את עצמו וקלט את עוצמת הטירוף של גירות עבדות עינוי. יכול להיכנס לאכילת המצה בלילתו. זו שיטה. זו שיטה שרבי יהודה שנתן סימנים ביקש להגדיר אותה בדצה חדש ואחר. שהיא לא הייתה שיטה אקדמית של ארמון מצרי. היא הייתה שיטה של עם שלם, שונא זרים, שונא יהודים עם חוקים אנטי-יהודיים, עוד מתקופות יפות שלפני כן, ושל יהודים שאף פעם לא התייחסו לזה כבעיה. וזו הייתה שיטה שכדי למגר אותה צריך להקות בכל השלבים, בכל החלקים, את כל הפילוסופיה הזאת שיוצרת שילוב של אליטה אינטליגנטית עם פילוסופיות של אדם עליון, עם המון מוסף. ששונא ומעביד וממרר בכל עבודה בשדה. זו שיטה שלא יכולה לעבוד. בלי עם שלא יודע ללמוד את הלקח. ואני חוזר על התופעה המדהימה שפתחתי בה בהתחלה. הניתוח הפלאי הזה נכתב באדמה התנועה ההיא לפני 110 שנים. הניתוח של כל מה שקורה במצרים עם סיומת שמדובר על תירוף קדום של עולם קדמון. המהלך הזה כדי לתקן אותו צריך לייצר עם שיודע לשלוט ויודע למלוך ויודע שהוא לא בעל בית. איך פתחנו היום בראש חודש בהלל?
הללויה, הללו עבדי השם. הללו את שם השם. חז"ל אומרים במדרש במקום בתהילים, ובזה אני עומד. הפרק קשה. אל מי פונים פה? הללויה, הללו עבדי השם. כלומר, פונה פה מישהו שלישי. מישהו פונה ואומר לנו, הללויה, הללו עבדי השם. הרי הוא לא מדבר בגוף ראשון. הללויה, נהלל עבדי השם. ואז, כנראה עונים כולם, יהי שם השם מבורך מעתה ועד עולם, ממזרח שמש עד מבואו, מהולל שם השם. שמים לב, זה שלושה פסוקים. הפסוק הראשון זו קריאה של איזה אדם שלישי שקורא לעבדי השם להלל את השם. הפסוק השני הוא פסוק שמתאר ששם השם מהולל מעתה ועד עולם. כלומר, בכל הזמנים. הפסוק השלישי מתאר ששם השם מהולל ממזרח שמש ועד מבואו. כלומר, בכל המקומות. אז מה כתוב פה? אומרים חז"ל, שכשניתנה מכת בכורות, הלך משה ודפק על הדלתות, וצעק משה ואהרון באמצע הלילה, כך כתוב הפסוק שהוא בא בלילה וצועק, קומו צאו מתוך עמי, גם אתם, גם צונכם, גם בקרכם, קחו, תלכו, כאשר דיברתם. ואז אומר המדרש, אמרו לו משה ואהרון, שותה, אנחנו נצא בלילה? מה, אנחנו גנבים? אתה תחכה, אנחנו נצא ביום. כמו שצריך, בצורה מסודרת. אמר להם, אין בית אשר אין שמת. אמרו לו, אז תצעק, אתם עבדי השם. אמר להם, אתם עבדי השם, אתם בני חורין, לא עבדים, לא גירים, לא מאומים. כל יציאת מצרים, היא שפרעו יצעק את זה. לפלאי פלאות בראש חודש, כשהלבנה מתחילה להתחדש, אנחנו מתחילים את ההלל בציטוט של פרעו. כל הזכויות שמורות לפרעו. ומתחילים בלצטט את פרעו צועק. אין זכר לטירוף המשולש הזה של אלוה יאור אדם עליון שחי את תפיסת העבדי פרעו. רק כשהוא אומר את זה בקול רם אנחנו יכולים לענות. יהי שם השם מהולל ומבורך מעתה ועד עולם, והוא ממזרח שמש ועד מבואו, מהולל שם השם. ערב טוב, חודש טוב.
ידעתם לשיעורו של הרב מרדכי אלון, ראש ישיבת חורב, כפי שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן, על הנושא שיגעון האדם העליון לפרשות וערה בו.